אני רואה אתכם, יש לי שמחה כפולה, כי גם אני שמח לראות את כולם, כל אחד בפני עצמו ואת כולם ביחד, וגם כי אני מרגיש את שבת. כשאני מגיע לפה, אני מרגיש את שבת, אז כן, השבת מתקרבת, אז באמת זה עוד, ככה כפל כפליים. אני רוצה לפתור בסיפור כהקדמה, אחרי כן אנחנו נלמד בקצרה, אני יודע, מה? כן, כן, משתדל, משתדל, זה מכניס, זה תופס, מחבר. אז נפתח בסיפור בקצרה, הכנה לדף לימוד, ולאחר מכן אנחנו בכמה דקות נלמד במשותף ונמשיך לשיעור הסיכום. אז הסיפור שמספר, ואולי חלקכם מכירים אותו, על משהו שהתרחש לפני כבר עשרות שנים, על חברת נעליים מאוד מאוד גדולה, אם אני לא טועה, בארצות הברית או בקנדה, שהיא שאלה את עצמה איך היא יכולה להתרחב ולפתוח סניפים נוספים, לא רק שם, אלא בכל מיני מקומות בעולם, והם שלחו שני שליחים שלהם, זה היה התקציב, לא היה אז טלפונים, לא היה אז מיילים, לא היה אינטרנט, לא היה שום דבר, היה רק מברקים קצרים של כמה מילים, והם שלחו שניים מסוכני המחירות הטובים ביותר שלהם לאפריקה, כדי לבדוק, סיפור אמיתי, לבדוק האם יש שוק באפריקה, האם אפשר למכור שם נעליים, כי זה מקום שבו אין חנויות ואין סניפים, ושני השליחים האלה הגיעו לשם, ועשו סיור באותו מקום, ובדקו, ועברו ממקום לזה וזה, וככה נסעו, ואחרי תקופה מסוימת, שניהם שלחו במברק קצר של כמה מילים, כי אין לך עכשיו להתחיל לכתוב וואטסאפים ודברים כאלה, במברק קצר שניהם אמרו את אותו משפט, ושלחו, באפריקה לא הולכים עם נעליים. זה מה שהם שלחו, באפריקה לא הולכים עם נעליים. וקיבלו את המברק הזה מנהלי החברה, וניסו לנתח מה הייתה כוונתם. ואחד מהם אמר, הם בעצם רוצים לומר לנו שאין לנו מה, אין לנו מה לחפש שם. כן, אתה לא תמכור קרח בקוטב הצפוני, אנחנו אין לך מה ללכת למכור קרח בקוטב הצפוני, כי לא צריך שם קרח, אז איפה שלא צריך נעליים, אין מה לפתוח לנו נעליים, או שהפוך. ויש אומרים, להפך, להפך, עד רבה, לאף אחד אין נעליים, השוק פה פתוח, קדימה, הכל פה אפשר לרוץ שם, וחיכו שהם יחזרו, כי אי אפשר לדבר, אין טלפונים, איך עכשיו זה, לשאול, וחיכו, ואחרי כמה חודשים הם חזרו, ואמרו להם, נו מה, אז אחד אומר, אני התכוונתי באמת שאין מה לחפש פה, והשני אומר, ואני התכוונתי לומר, קדימה כמה שיותר מהר, כדי שאנחנו נחלוש ונשתלט פה על השוק, בסדר? ואותו משפט. מה רצוני לומר? מה רצוני לומר? אני חושב שאתם כבר מבינים שכמובן, כמובן, הדרך שבה אנחנו רואים דברים היא לא תלויה במה אנחנו רואים הרבה פעמים, אלא בדרך שבה אנחנו בוחרים במודע, ויותר מכך, שלא במודע, להסתכל על דברים. בסדר? זה איך שאנחנו רואים את הדברים ומנתחים אותם, וככה זה נכון ביחס בין אדם לחברו, וזה נכון ביחס לתופעות שיש בעולם וכל מיני דברים. אחד מנתח את זה א' ואחד מנתח את זה ב', וזה אולי הסיפור של המרגלים בפרשה. אנחנו רואים קבוצה של מרגלים שהולכת, אנשים גדולים וחשובים, 12 נשיאים, האנשים החשובים שבכל שבט ושבט, הולכים ביחד ורואים את אותם דברים. ורשי אומר לנו על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא עשה להם דווקא לטובה, והם ראו הפוך. הוא אומר להם לקבור את המתים כדי שהם יהיו עסוקים וזה, והם אומרים, ארץ שקוברת את מתיה. והוא עושה להם כאלה פירות גדולים, ואני הייתי רואה פירות גדולים, הייתי אומר, נכון, רואים ענבים יפים כאלה, אתה אומר, איזה יופי, איזה ענבים של ארץ ישראל. וכן, אבל נחוש גם זו, הגמרא שם מספרת עליו, שהוא מסכן, היה כולו שוכב במיטה, ובמיטה היה כתוב שם בשל נחומש גם זו, היה לו שם כוסות של מים, דליים של מים שהרגליים של המיטה היו שם, למה? כי הוא לא היה לו לא רגליים ולא ידיים, והיו מטפסים נמלים עליו. אז להגיד אז גם זו לטובה, זה רק צדיקי צדיקים יכולים. אבל בלראות מציאות, שאותם אנשים הולכים ואלה רואים ככה ואלה רואים ככה, זה הרבה פעמים תלוי בעיני המתבונן. בסדר? וזה הפתיחה לדברים שאנחנו רוצים לבאר ולראות היום בסוגיה של ארץ ישראל ודיבת הארץ או טובת הארץ. קבוצה אחת מוציאה את דיבת הארץ רעה, קבוצה שנייה אומרת להפך, הארץ היא טובה. איך יכול להיות שקורה זה דבר? ומה המשמעות של כך? ואני חושב שגם הדברים שנראה היום הם יובילו אותנו אולי לשאלה גדולה שכולם מדברים עליה ונותנים לה פתרונות אחרים, איך אפשר לנצח, נכון? קודם הניצחון, כן ניצחון, לא ניצחון, אפשר לנצח, לא אפשר לנצח, אפשר להשמיד, לא אפשר להשמיד, יש ניצחון בכלל וזה, יש פה פתרון אחר מכל ראשי הצבא איך לעשות את זה, לא באים להתנגד למה שהם אומרים, לא באים לתת להם מצות צבאיות במה שאנחנו לא מבינים, אבל יש פה עוד דרך, והדרך הזאת תלויה הרבה פעמים בעין הטובה שלנו איש על רעהו. עין טובה מובילה הרבה פעמים גם לניצחונות כפי שנראה את זה, וזה הסוגיה המרכזית שניתן ללמוד מהמרגלים שבאים ומסתכלים על דיבת הארץ. אז רגע לפני שנתחיל ונראה, ואני מבקש לראות פה את הדברים ולדבר עליהם, יש פה גם משהו שאילולא שכבר הייתי מרגיש מאוד בנוח לבוא לפה לא הייתי מביא אותו, אבל את הרמב״ם בהלכות מלכים במקור החמישי, עכשיו כולם ישר ילכו לשם, נכון? כאילו יקפצו על המקור 1 עד 4 כדי זה, אבל ילכו לשם על כל הנושא של יציאה מהארץ ומה המשמעות ומתי מותר ומתי אסור. לא כל כך טוב לדבר על זה בגבש ופתח תקווה, זה סוגיה שנעסוק בה, אבל בעיקר סביב המרגלים. ולסיום אני רוצה לומר שיש סיפור מפורסם שגם כן מדגיש את הנקודה הזאת, שהוא בעצם בדיחה, הוא לא סיפור אמיתי, והוא מספר על שני אנשים, שני אנשים, אתם יודעים, יהודים על כל דבר מתווכחים ורבים ביניהם, והם מתווכחים על זה היה איזה לילה, ובעץ למעלה, בראש העץ, בצמרת של העץ, היה רעש שם. אז אחד אומר לחברו, תראה, יש שם חתול שחור, נכון? מכירים את זה? יש שם חתול שחור. הוא אומר לו, לא, זה עורב. אומר לו, לא, חתול שחור, לא, זה עורב. מתחילים להרים, אומר לו, יש רעיון, ניקח אבן, נזרוק, נראה, נראה, מאוד פשוט, מסכים, מסכים. לוקחים אבן, זורקים לראש העץ, לצמרת של העץ, פתאום זה מתעופף לו. אז הוא אומר לו, אמרתי לך, עורב או לא עורב? אמר לו, בחיים לא ראיתי חתול מעופף. בחיים לא ראיתי, כן? כלומר, אתה, כשאתה, אם אנחנו מדברים על קונספציות, ואם אנחנו מדברים על תפיסות עולם, ועל הנחות יסוד, והנחות מוצא, וכל מיני דברים שאנחנו נשענים עליהם, מאוד קשה לנו, מאוד קשה להשתנות ולשנות את הדברים האלה, וזה לא רק אומר מה לימדו אותנו, ככה אנחנו רואים את הדברים, וכדי להתחיל לראות אחד השני בעין טובה ולהיפתח, צריך לדעת שיש כמה נקודות מוצא, כמה אפשרויות איך להסתכל על אותה סיטואציה, וזה עיקר המחלוקת שהייתה בין סוגי המרגלים, ומתוך הדבר הזה, בעזרת השם, גם כן נעסוק קצת בנושא של עין טובה. מי שרוצה ויספיק להתקדם, יראה פה את אחד הפירושים המעניינים של אחד מגדולי הדור האחרונים שלנו, קראו לו הרב יששכר תמר, אתם מכירים, שמעתם עליו? הוא היה רב בתל אביב, נפטר לפני בערך 80 שנה, והוא כתב ספר פירוש על הירושלמי, והפירוש הזה זה פירוש שיש בו גם כן הרבה ככה סיפורים ודברים מעניינים, אז גם בדברים האלה אנחנו בעזרת השם ניגע ונראה. אז בואו נתחיל עכשיו כרבע שעה ולאחר מכ... אז אנחנו באנו לדבר היום בטובה של ארץ ישראל. אני רוצה רק לחדש חידוש מהדברים, אולי בתחילת הדברים, ולבאר שראיתי את אחד הפוסקים שכותב אחד מספרי ההלכה של זמננו, שהוא שמע בשם הרב אליושיב, שעל פי הגמרות שנקרא ונלמד היום, יש מצווה להתקין מזגן בבית. יש למישהו רעיון מהגמרה שראיתם או שמישהו עבר, איפה יש גמרה שאפשר להוכיח ממנה שיש מצווה? מה? נכון, כתוב שהם עברו, כתוב שהם עברו, שהם למדו מהשמש לצל. למה הם עברו מהשמש לצל? לא חבל על הזמן, אתם יודעים מה זה לפתוח ספרים, לסגור. תראו לכם שאנחנו היינו עכשיו כולם, חבר'ה, יאללה, עוברים לבית המדרש. מה קורה? ולא, ופה, ועד שפה, ועד שהוא היה מתלשב, וצועק, וזה, הוא אומר, טוב, אני כבר בדרך החוצה, אני סע כבר באוטו, צריך לקנות לשבת. אתם יודעים מה זה לעבור מקום? אז למה הם היו עושים את זה? קוראים לזה ביטול תורה. למה? אומר רש"י, כשבחה של ארץ ישראל, שלא יגידו חם פה, איזה ארץ חמה, איזה חמסין, מזג אוויר, כן? אז שאלו את הרב אליישיב, הוא אמר שיכול להיות שמכאן ראייה שיש מצווה להתקין מזגן בבית. בסדר? עכשיו שאדם יהיה... מה? אני בברכה. אז... כן. בסדר, אז זה צריך להגיד גם לאברכים אולי. זה יכול... כן, זה הייתי הדרישה, בלתיין. בכל אופן, אנחנו נתחיל ונראה את הדברים... אז הדברים מפורסמים שאנשים אמרו במקום הראשון, לא נוכל לעלות אל העם. הדברים מאוד רלוונטיים ושייכים בזמננו, הנושא של רוח המלחמה ומה כל אחד אומר, ולהוריד את האנשים ולתת כוח ולהוריד כוח, זה מה שקורה פה. הם מחלישים את העם, הם לא רק מרגלים, זה בעצם עיקר החטא. עיקר החטא היה לא בתיאור הגיאוגרפי של ארץ ישראל, אלא בפרשנות שהם נתנו לדברים, וזה שהם החלישו את רוח העם. ואז הגמרא מספרת לנו, בואו תראו כמה זה חמור, וזה כל כך חמור עד כדי כך שהיה אפשר לחשוב שמה החטא שלהם, כמה שאלו את זה פה. חזק, כתוב חזק הוא ממנו, נכון? דורשת הגמרא, מה זה ממנו? יש שתי אפשרויות לקרוא את זה, או שזה ממנו, מאיתנו, או ממנו, כן, מהקדוש ברוך הוא. היית חושב שהחטא היותר חמור הוא שהם אומרים, שמע, הקדוש ברוך הוא לא מסוגל, אין לו את הכוח, אין לו את העוצמות, הוא לא מסוגל ללכת ולהתגבר על האויבים האלה, כי חזק העמים שיושבים שם, העם שיושב שם, חזק הוא ממנו. וברור שגם הם חשבו ככה, אחרת הם לא היו נבלים. אבל הגמרא אומרת, אחרי כן עוד רגע נראה אותה בפנים, אל תקרא ממנו, אלא ממנו, חזק מאיתנו. למה היא אומרת ככה הגמרא? היא לומדת את זה, כלומר שהיא מדברת, שהם מוציאים לה אז לא רק על הקדוש ברוך הוא, אלא על הארץ, על העם שרוצה להיכנס לארץ. ומזה לומדים שיותר חמורה דיבת הארץ מאשר לדבר שרה ורעה על בורא עולם. חידוש אדיר, שגם ההלכה האחרונה, נכון, ההלכה האחרונה, הדבר האחרון שנראה פה, תראו איך הוא בדיוק מתחבר לנקודה הזאת, הפוך מהמחשבה. אתה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא איתו, אני בסדר, מה קורה פה, לא נורא. לא, יותר רע ממה שאתה עושה פה מאשר כלפי בורא עולם. וכך אומרת הגמרא, נקרא אותה בפנים בערך עם דף תתוו, אמר רבי אלעזר בן פרתא, בוא ראה כמה, גם, כמה גדול כוח של לשון הרע. מנהלן מהמרגלים. ומה מוציא שם רע על עצים ואבנים? הרי על מה הם לכלכו על עצים ואבנים? מאיפה למדנו הפוך בדיוק, שצריך גם כן להעריך ולהכיר טובה ותודה לעצים ואבנים? מאיפה למדנו את זה ממשה רבנו? שהרי משה רבנו לא הסכימה לעשות, לא להקות גם ביאור וגם לא בחול. ביאור הוא לא הסכים כי היאור עזר לו שהוא לא נכון. והחול גם כן התמין את המצרי, נכון? התמין את המצרי והתמינהו בחול. אז מזה רואים שמשה רבנו עכשיו, מה זה? מילא להגיד לבן אדם תודה, עשית לי תודה, אבל לעצים ואבנים, מה המשמעות, מה הערך? גם בדבר הזה יש עניין. אז כמו שיש עניין להוקיר טובה, יש גם כן להיזהר שלא להוציא רעה על האבנים של ארץ ישראל, את הכבישים, כל מה שקורה פה.
אבל זה היה במצרים.
נכון שזה היה במצרים, אז עוד יותר אפילו. אתה רואה, אפילו לדומם שבמצרים הוא הכיר טובה. עד כדי כך. בוודאי, בוודאי, לדומם שבארץ ישראל שיש בו קדושה, כפי שנראה עוד רגע. ומאיפה לומדים את זה? אולי נשום רבי חנינא בר פפא, שאמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו ברגלים באותה שעה שהם דיברו כלפי הקדוש ברוך הוא ומרדו בו. לא זה שהם לכלכו על הארץ, אלא זה שהם מרדו של הקדוש ברוך הוא, הם את הכוח. אומרת הגמרא, לא, אלא אמר רבא בסוף, אמר קרא, על מה הם מתו האנשים? על מה הם נענשו? לא שדיברו שרה בבורא עולם, אלא וימות האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. על זה שדיברו רעה על ארץ ישראל, על זה היה העונש. ללמדך כמה צריך להיזהר מכך, ומה המעלה הגדולה בדבר הזה. אומר האור שמח, האור שמח, הרב, נכון? מאיר שמחה מדווינסק, כתב אור שמח על הרמב״ם, וכתב משך חוכמה על התורה, על התורה, כן, משך ראשי תיבות, מאיר שמחה כהן, נכון? וגם אור שמח, מאיר שמחה. בסדר, ככה הוא שם את השם שלו בספרים שהוא כתב אותם, ושם הוא כותב באחד המכתבים שהתפרסם בשמו, שהקביד השם יתברך יותר על כבוד הארץ מאשר על כבודו. איפה מרדו בקדוש ברוך הוא? בחטא העגל. אבל בסוף הוא סלח על חטא העגל? סלח! סלחתי כי דבריך, משה עשה לו שם זה, בסדר. אבל בחטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, מי שהיה פה, לא ייכנס, לא רוצה לראות. ובדבר הזה, על זה שהוציאו דיבת הארץ וניסו בארץ חמדה, נשבע השם ולא ינחם, כמו שנאמר, אל תעלו, הם לא ייכנסו לארץ. כלומר, עד כמה זה הוא מחל על כבודו. אגב, משהו מעניין, מהפרשה הקודמת, פרשת בעלותך, אין לי פה חומש, זה נגיד את זה בעל פה. בפרשה שקראנו, יש שם הרבה מאוד נושאים. אחד הנושאים זה חטא המתאבים, לא נורא, לא נורא, חטא המתאבים לבשר, נכון? התאבו לבשר, וגם כן שם אומרים, זכרנו את הדגה, את הבטיחים, את הכישועים. איך משה רבנו מגיב לדבר הזה? איך הוא מגיב שם? שם הוא נשבר. שם אומרים הפסוקים, ומשה רבנו אומר, למה לקחת אותי? איך אני אשא את העם הזה? מה אני יכול לעשות? שם הוא אומר, מחנינה. בחטא העגל, שזה חטא חמור שאין כדוגמתו של עבודה זרה, מה הוא אומר? לא, תמחה להם. ואם לא תמחה אותי. ופה הוא אומר, אני לא מסוגל. מרים ידיים. מה קרה? קצת בשר. זה החטא הכי קל. תראו, באו נגדו בקורח, נגדו אישית, מה שנקרא, ניסו לפגוע בו, התמודד. חטא המרגלים, בסוף הוא מסתדר, הוא מתמודד. קשה לו עם זה, אבל הוא מתמודד. כל מיני חטאים, חטא עבודה זרה, הוא מחזיק ומתמודד. מה, אז קצת בשר אתה נופל? מה הסיבה? בכל החטאים האחרים, עם ישראל חיפש רוחניות. חטא העגל, מה רצו? רוחניות, טעו, אבל חיפשו רוחניות. גם כן ברגלים, מה הם רצו? למה רצו להישאר במדבר? ללמוד תורה, לא צריך צבא, נכון? זה מזכיר לכם משהו. תסתכלו שפת אמת על הפרשה שלנו, כל כך רלוונטי לתקופה הזאת ולנושאים עכשיו. עזוב, יש לך כיפת ברזל מכל הכיוונים, ענני הכבוד, אתה לא צריך להתפרנס, לא צריך לעבוד, הרבה יותר קל במדבר. אבל מה אמרו לנו? אמרו לו, ניכנס לארץ, ושם אין עננים. שם צריך לעבוד, להתפרנס, צריך לשמור על עצמך, צריך צבא. אז לכן זה היה חטא רוחני. רצו רוחניות, טעו, אבל חטא רוחני. וכן אמרו, אבל כשביקשו בשר, זה כבר בקשת חומריות. עם כזה דבר, אין לך איך לעבוד עם הפלסטלינה הזאת. אם הפלסטלינה עקומה, אבל יש פלסטלינה, אפשר ליישר אותה. אבל אם היא כבר קשה ואין עם מה לעבוד, הוא לא יודע מה לעשות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא תביא להם בשר. תביא להם בשר יגיע רק אחרי כן, וגם יגיע כעונש, לא כפתרון. מה הפתרון שהוא אומר לו? אספה לי 70 איש מזקני ישראל. למה? אין רוחניות בו, צריך יותר רוחניות בעמך. תאסוף אנשים מהעמך ותבנה שם בתי מדרש, שיבואו וילמדו בכל מקום, וזה יחזק את הרוחניות, ואז תוכל לעבוד איתה. אז משה רבנו, אתה צריך תמיד לנתח למה נשברים. הקדוש ברוך הוא פה, על החטא הזה הוא לא מסוגל יותר. למה? לא בגלל עצמו. על עצמו הוא מחל בחטא העגל, אבל בחטא ארץ חמדה במאיסה, בזה מאוד מאוד קשה לו. והגמרה מהצד השני, במסכת כתובות לקראת הסוף, שם הגמרה דנה במעלתה של ארץ ישראל, סביב כל מיני נושאים, בעיקר הנושאים שדנים שם סביב ארץ ישראל, סימן עין, היי, אם אינני טועה, באבן העזר, שזה הסימן האחרון בהלכות קידושין רגע לפני הלכות כתובות, שמדבר מה קורה אם יש ויכוח בין האיש והאישה, איפה לגור? היא רוצה ביישוב, הוא רוצה בעיר. היא רוצה בחוץ לארץ, הוא רוצה בארץ ישראל וכן הלכה, אחרי מי הולכים. ושם הגמרא אומרת שיש מעלות, וארץ ישראל יש לה מעלה מכל הארצות. ולכן הכל מעלין, אומרת המשנה, הכל מעלין לארץ ישראל. ומי שאומר ארץ ישראל, לא משנה איש או אישה, ניצחת. וחייבים, הוא יכול לקפות. אם לא רוצה, מאבד את כתובתה. אם אתה לא רוצה, אתה תהיה חייב שלם כתובה. זה עילת גירושין, עד כדי כך. ופה בדבר הזה הגמרא מתחילה לדבר על כל מיני דברים גדולים שהיו עושים האמוראים מתוך אהבתם לארץ. וככה היא אומרת, כפי שראיתם בוודאי, במקום אבי רבי אבא מנשה כיפי דאקו, היה מנשק את האבנים של אקו. רבי חנינה מתקן, מתקלה, היה מתקן את הדרכים. רבי עמי ורבי אסי קיים משמשה לטולה ומטולה לשימשה. עוד רגע נראה את ההסברים של רשי. הם היו עוברים לנצל השמש ומהשמש, כן. ורבי חייא בר גמדא היה מגנדר, מתגלגל בהפרה. אז לא, לא צריך לצאת עכשיו פה להתחיל להתגלגל פה בזה, כן, לא צריך, אבל להבין מה קורה פה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם או לא, לא זוכר, תעצרו אותי באמצע אם כן, שאחד הציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה לבני ישראל כשהוא נתן להם תמן, זה לעשות צמצנת, נכון? הוא צריך לעשות להם צמצנת. כן, לשמוע אותה. עכשיו נשאלת השאלה מפורסמת, למה צמצנת כשכל יום יש מן? סוף 40 שנה, רגע לפני הכניסה לארץ, אתה יודע, עוד רגע נגמר, אז תגיד להם, עכשיו תיקח מהמן שנשאר ברגע האחרון, שים אותו בארון הברית, ליד ארון הברית, כדי שיהיה זיכרון בארץ ישראל לדורות הבאים. אבל למה הוא צווה עליו בתחילת 40 שנה? למה? כי אתה, כשיש לך צנצנת, תבואו לכם, תבואו לבית שלי, על הפסנתר, אין לא פסנתר ולא צנצנת, אבל נגיד, על הפסנתר יש צנצנת עם חול. עכשיו אתם רואים את החול הזה, והוא כזה יפה, והוא באמצע, ויש מסביבו כל מיני פרחים, וזה, מה זה החול הזה? אתה לא, מה זה? זה חול של ארץ ישראל. תגיד, השתגעת? למה, איפה אתה גר? בירושלים דליטה? בליטה בירושלים? מה, איפה אתה גר? אתה גר בירושלים! אתה גר פה, מה אתה צריך לעשות חול של ארץ ישראל? אתה גר, יש לך, אתה פה, מה זה? למה? כי אתה מתרגל. אם תיכנס כל פעם, תראה על הפסנתרת, אתה אומר, וואי, אני חי בארץ ישראל, הנה צנצנת לזיכרון. להבין איפה אני, אתה מתרגל לניסים, אתה מתרגל לטוב. גם למען, אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, מה קרה? זה נס, אבל מה קורה? מתרגלים. אבל אם יש לך זיכרון, תראה, זה נס. זה עוזר לך להיזכר שזה נס. וככה הם התייחסו לדבר הזה, והם היו מנשקים את האבנים שם, והם היו מתגלגלים באפר, כי רצו אבניך את אבניה ואת אפרה יחוננו. וככה מסביר שם רשי, למה הוא היה מתקן את הדרכים? מתקן את הדרכים זה בונה כבישים, מיישר את הדרך, מנקה את הרחוב. אתה הולך ברחוב, אתה רואה לכלוך. על פי הגמרא הזאת יש מצווה להרים את הלכלוך הזה. למה? לא עוד רק בשביל שארץ ישראל תהיה יפה, אלא כדי שאחרים לא ילכלכו עליה. לא ילכלכו אותה, לא ידברו עליה שרה ורעה. וככה אומר שם רשי, מתקן מתקלה, הוא היה משווה ומתקן את מכשולי העיר, מחמת חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. אז אם אתם עומדים פה בפקק, בסדר, בבוקר יש קצת פקקים, נכון? אז להשתדל, לא להגיד שום דבר על הארץ. תגידו, קשה לעמוד במכונית שחם. בסדר, יכול להיות. אבל לא על הארץ. כי אפילו הדברים האלה אומרים לך שהם היו, ולמה הם היו זזים מהשמש לצל? כשהשמש הגיעה למקום שהם היו יושבים וגורסים, והחמה הייתה מקדרת עליהן, מתחיל זה. עכשיו הם רוצים ללמוד, לא אכפת להם. אבל הם היו עוברים, בימות החמה, היו עוברים לצל וזה, בחורף הפרוך, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. תראו מה זה, איזה סיפורים על המוראים, איך הם היו מתנהגים. לא על דברים רעים, לא על פחד מאויבים, על הדברים הכי, הכי פשוטים של היום יום, גם מהם הם חששו. ומתוך כך אני מגיע לרמב״ם, ואני רוצה לתת הקדמה לרמב״ם. לקרוא את הרמב״ם, אתם יודעים, תמיד אומר בשיעורים, זה הזמן שמי שרוצה לישון, אולי כדאי עכשיו להירדם, כי יש כלל בהלכה שאומר, מוטב יהיו שוגגים, ואל יהיו מזידים, נכון? אבל א', הכלל הזה הוא לא בדיוק נכון בסיטואציה הזאת, זה שיעור בפני עצמו, מתי אפשר לומר את הכלל הזה, כן? אגב, החפץ חיים, שכותב את שמירת הלשון, שעוד ניגע בזה בהמשך קצת, אז הוא בהתחלה, שהוא מדבר על שמירת הלשון, הרי אולי המצווה שהכי קשה לשמור עליה, זה לשון הרע. זה כל כך, קשה לך לדבר. כן, היום, תקשורת, דברים כאלה, מאוד קשה, רכילות, לשון הרע, נדבר גם על הדבר הזה. שואל החפץ חיים, רגע, אולי בכלל עדיף שאני לא אכתוב את הספר הזה? כי מטוב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. למה לעשות ברוך? אם אתה יודע שזה עשו ואתה עושה את זה, זה יותר גרוע. אבל אומר, אני מקווה שמשהו יתפסו. ואז הוא מדבר על עוד משהו. שיש לפעמים מצא של היצר הרע, וכולנו מכירים את זה, ותנסו לחשוב איפה זה מגיע. שהרבה פעמים אתה אומר לעצמך, רגע, אבל אין לי סיכוי להכל. וכשאתה מרגיש שאין לך סיכוי להכל, אתה מראש מבטר. אומר, נכון, לא, אבל אין סיכוי. זה בהרבה דברים, זה בחינוך של ילדים. זה בדברים שאנחנו מתמודדים. אתה אומר, לא, אבל אני לא יצדי גדול. קשה לי. אומר החפץ חיים את משל המפורסם על אותה זקנה. שהייתה הולכת בשוק, תנסו לדמיין איזה שוק אתם הולכים, הקרמל, מחנה יהודה, לא משנה, הולכת עם סל, מלא בתפוזים, הולכת ורצה, עוד מעט שבת, פתאום מישהו נתקל בה, נופלת, כל התפוזים מתגלגלים. מה עושה אותה אישה? מתחילה לתפוס את הראש ולצעוק, אוי ביי, אוי ביי, התפוזים. מה אומר לאדם חכם שעמוד לידה, גבירתי, זה לא יעזור לבכות ולצעוק. תתחילי לאסוף, לא יודע כמה, היו 20, תאספי 10, תאספי 5, 2, תאספי חצי כוס מיץ, גם טוב. מה זה יעזור לצעוק שקשה? תפוס מה שאפשר לתפוס. והרבה פעמים הצעת היצר היא כאילו אומרת, לא, אני לא מסוגל הכל. כן, אני לא יכול ללמוד כל היום, אז אני לא לומד. לא, כל דקה שאתה יכול, כל דבר שאתה יכול לעשות, זה מועיל ובונה. אז ככה הוא מדבר על מוטב יהיו שוגעים ועל יהיו מזידים, אבל זה לא פה, כי, אז אני אגיד הקדמה לנושא ההלכתי של יציאה מהארץ. יש היום שתי גישות הלכתיות לגבי איסור היציאה מארץ ישראל. גישה אחת היא הגישה של הרמב״ם, שגם אותם מפרשים, שאומרת שרק במצבים מסוימים מותר לצאת מן הארץ, כפי שהוא מביא בהלכה הראשונה, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ לעולם, חוץ מי ללמוד תורה, לישא אישה, להציל מנהק. וכל פעם שבני המשפחה שלי, במחילה, אבל מנסים לשכנע אותי, אומרים, מה אתה רוצה? נעשה אותך משגיח כשרות. בוא תעביר שיעורי דף יומי, וכך תלמד תורה. אני אומר, זה לא תירוץ לזה, אלא, אתם יודעים, אחד הולך להיות חבדניק באיזה מקום, אין שם תורה, אין שם מצוות. זה שליחות, זה, אבל לא של לייצר לך את הסיבה ככה. אדם אין לו באמת מסכורת, ושם יכול להיות חזן. יכול ללך להיות רב או משהו כזה, באמת הוא צריך, זה משהו אחד, אבל לא לתפוס את זה הגישה של הרמב״ם, או להציל מן העקום ואז יחזור לארץ. ואף על פי שמותר לצאת אינה מידת חסידות, זה הדבר הזה, הבאתי את זה בגלל ההלכה הבאה שהוא כותב שם בהמשך. למה כל כך חשוב? למה כל כך צריך להיזהר מהדבר הזה? כי גדולי החכמים היו מנשקים את תחומי ארץ ישראל ואת אבניה ומתגלגלים על הפרה. מאיפה הוא מביא את זה? מהגברה בכתובות שראינו. כן? אבל אני רוצה לומר שיש היום שיטה של פוסקים, הרבה מאחרוני זמננו, שאומרים שכל הדינים האלה של איסור היציאה, היה רק, אם אני מדבר על הצד ההלכתי, זה רק כאשר היה חשש, כפי שהיה עד לא לפני הרבה שנים, שאדם התעקה שם. אתה לא יודע מה יהיה, אתה עולה על אונייה, לך תדע. יתנו לך לחזור, לא יתנו לך לחזור. יהיה לך, אבל היום שהדבר הזה נהיה כמו נסיעה באוטובוס. הרי אתה קונה כרטיס הלוך ושוב, כן, הסיכוי, זה כמו לתפוס את הרכבת הקלה בעצם, אני לא מדבר על המחיר. אני מדבר על היכולת שלך לחזור, אז במציאות כזאת החשש הוא אחר, ולכן בזה יש היום הרבה שמקלים. אני רק אומר פה ככה, ללמד גם זכות ולהסביר את הנקודה הזאת לגבי האיסור עצמו. אבל תראו מה כותב הרמב״ם, אומר הרמב״ם בהלכה י' א', אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל, איזה מעלה, עוונותיו נמחלים. וכתוב שמי שהולך בהפרה זוכה, 400 בהפרה זוכה לחיי העולם הבא, והקבור בה מתחפרים לעוונותיו. אינו דומה כלוטטו מחיים לכלוטטו אחר מותו. אני לא יודע אם אתם מעורים בסוגיה שיש היום, סוגיה עצובה מאוד 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 וכואבת מאוד, על חייל בחור מכפר חב"ד, כן, ישראל יודקין, השם ייקום דמו, שהמשפחה, כבר יש פתרון? בסדר, אבל לא ניכנס לזה, אני רק רוצה, רגע, לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו מקווים שיהיה פתרון בעזרת השם. כרגע זה החייל היחיד מהמלחמה הזאת שיש לו מצבה על הקבר בהר הרצל, המצבה הזאת היא מחוקה, אין, לא רשום עליה שום דבר, וליד זה יש את השלט ששמים ב-30 יום הראשונים, כן, כדי שזה יהיה, אבל הסיבה היא בגלל שהמשפחה שלו, שזה אנשים מכפר חב"ד, כן, ביקשו שירשמו שם, אפילו לא שמינו אלה ראשי תיבות, י' ד', וצהל לא נותן להם, או משרד הביטחון לא נותן להם לעשות את הדבר הזה, כן, והם הם גיבורים ואמיצים, והם לא מבטרים על הדבר הזה, אומרים, לא יהיה. ואני שמעתי את האמא ברדיו באחד הנסיעות, שהיא אומרת, אני אפילו אם לא יעזרו את זה, אני אקח ויוציא את העצמות וישים אותה במקום אחר, עד כדי כך. כי זה משהו אחר. אז הדבר הזה של הקבורה בארץ ישראל, והמעלה שבדבר הזה, והכפרה שיש פה בארץ, זה דבר גדול מאוד. ולכן אומר הרמב״ם, שלהיקבר בה זה דבר כלותתו אחר מותו, הוא זוכה לעולם הבא. וכל גדולי החכמים היו מוליכים את ההם לשם, צל מלמד יעקב אבינו ויוסף הצדיק. ולעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עקום, ואל ידור בחוץ. כי יש פה הרבה דברים שאנחנו מבינים על גדולתה ומעלתה של הארץ. ומצאתי דבר מעניין, בפירושו של הרב יששכר תמר, שכפי שאמרתי, הוא עלה לארץ וחי פה עד לפני בערך 80 שנה, והוא כתב פירוש על הירושלמי, והפירוש שלו מתובל בהרבה מאוד סיפורים. אם אתם רוצים ללמוד ירושלמי עם פרשנות וגם עם כל מיני מייסס וסיפורים, כמו שאלת מזה, אז שם יש חלק מהמייסס, הם גם כן מגיעים משם. הוא מספר פה כמה סיפורים שאני חושב שידועים לרובנו. הסיפור הראשון על רבי יהודה הלוי, יש מחלוקת אם הסיפור הזה נכון או לא, כן? אבל הוא אומר שידוע הסיפור בתחילת העמוד הבא על הנושא של אהבת הארץ, כן? על רבי יהודה הלוי, שכשבא לארץ ישראל וניגש לשערי ירושלים, יש אומרים בחוף הים וכדומה, וראה את חורבנה, התפלש על האפר ונשקע ובכה תמרורים, ואז הוא חיבר את הקינה, כי הוא ראה את ירושלים חרבה, הוא ראה את ירושלים הרוסה, ואז הוא מחבר את הקינה, ציונה לא תשאלי לשלום אסירייך. וכן שמענו כמה גדולים שבאו לארץ ישראל נפלו על הארץ ונשקוע. ואכן רבי יהודה הלוי אומר, לכן אם תשימו לב בקינה שהוא אומר, שאנחנו רואים אותה בתשעה באב, נכון? בקינה הזאת יש ממש מילים ששייכות לאהבתו ולאיך שהוא התנהג עם ארץ ישראל, שכתוב שם, עלו תשאלי ואפול להפיע עלי ארצך, וארצה אבנייך למעוד ואחונן את אפרייך. ומה הכוונה? והוא הביאור על שם זה שיש להתגדר באפרה, והוא כותב שם שזה כמו מי שמתגדר בשדה מור ועלות, וכל ראשי בשמים. ליד הבית כנסת שלנו יש בית כנסת נוסף, לא משנה מה זה, שם אתה נכנס בליל שבת, אתה יוצא כאילו היית עכשיו בסופר פארם, כולך מלא בסמים מכל הכיוונים, אתה יכול לבחור גם, אתה רוצה כזה, הכל, ברוך השם יש הרבה ריחות טובים, כן? אז אנשים אוהבים ריח טוב, זה בסדר, ריח זה דבר גדול וחשוב. אז אנשים רוצים להתפלש בשדה מור וראשי בסמים, כי זה עושה לך ריח טוב. אומר רבי יהודה הלוי, להתפלש באפר של הארץ הזאת, להתלכלך, שהידיים שלך יתלכלכו קצת מקטיף, קצת מקציר, קצר מעבודת אדמה, זה דבר גדול וחשוב. וזה כמו להתפלש בשדה מור ובבסמים. ואחד מרבותיי, הרב צוקרמן זכר צדיק לברכה, היה לו תלמיד חכם עצום, אני זכיתי ללמוד אצלו הרבה שנים, בין השאר גם כן את הרבה מכתבי הרב קוק וספר אורות, והוא נפטר בג' אלול לפני שנתיים, עוד מעט לפני שנתיים, בדיוק ביום פטירתו של הרב קוק, ממש, ממש, כאילו נפשו קשורה בנפשו, בג' באלול, והוא קבור בחלקת הנביאים בהר הזיתים, כמה עשרות בודדות, 20 מטר מקברו של הרב קוק, הרב אברהם יצחק כהן קוק, והיה לו במירב, שבגלבוע, בקיבוץ מירב, היה לו שדה של רימונים. ועם כל זה שהוא עשה כל הזמן בתורה ולימד תורה והעמיד תלמידים רבים רבים מאוד ואולי אלפים, אבל הוא היה נוסע לשם ועולה על הטרקטור כדי לקטוף את הרימונים. ופעם אחת תפסו אותו לפני ראש השנה או בעשרת ימי תשובה, שזה הימים שבהם הרימונים הם בשיאם, ואמרו לו, אבל רבא, ערב ראש השונה, מה עכשיו אתה זה? אחרי זה תקטוף, צריך עכשיו להתעסק בדברים אחרים. אומר אדרבה, להתעסק בבצירה ובקצירה ובקטיף של רימונים בארץ ישראל, זה מרומם אותי. ככה הוא אומר, כן, כלומר להבין את הדבר הזה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. אז זה מתוך הקדושה הזאת, ככה הוא אומר, ותראו משהו עוד יותר מעניין, גם כן דבר יפה. אז מזה הוא לומד, דיברנו על המזגן, מזה הוא לומד על המצווה לנקות את הארץ. נכון, לא נעים תמיד, אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה עטיפה, מישהו לא יתבייש וזה רק עטיפה ברחוב, וזה כוס זרוקה או משהו כזה, מה אני ארים, הידיים שלי יתלכלכו, שיתלכלכו. נקית את הארץ, בכזאת קלות. מאיפה הוא לומד את זה? מעתה תראה, אתם רואים בפסקה הבאה, שלשמור על ניקיון הדרכים והרחובות בארץ ישראל, וכן לעבור משימשה לטולה, או בעברית לשים מזגן, בסדר? ברוך השם המזגן עובד פה, משימשה לטולה ומטולה לשימשה, אינו אישות אלא חובה. כדי שלא יצא שם רע על ניקיון הדרכים והרחובות בארץ ישראל, שלא יתרעמו על ישיבת הארץ, עמוד להתבונן עד כמה הקפידו שלא תגרום תרומת על ארץ ישראל. ואז הוא מספר סיפור על האדמו"ר מסדיגורה. אחד מהאדמו"רי סדיגורה, הסיפור עם המטאטא המפורסם, שהוא היה יוצא ביום העצמאות, בשלוש, ארבע לפנות בוקר, לוקח מטאטא ומטאטא את רחובות תל אביב. ופעם אחד ראה אותו אחד החסידים ואמר לו, רבי, מה קרה? מה זה? ואז הוא סיפר לו שהוא היה בווילנה, שנכנסו לשם הנאצים עם אח שימה, ושהם תפסו דווקא את הרבנים החשובים ועשו להם כל מיני דברים להשפיל אותם, כמו גזירת הזקן ודברים כאלה, והוא אומר שלא נתנו מטאטא והפכו אותו להיות מטאטא הרחובות. ככה זה הדרך, השפילו אותו להיות מטאטא הרחובות. והוא אמר, כל פעם שהוא תיטע עוד יגיע היום שאני אתתה את רחובות ארץ ישראל. כך הוא התפלל, בכל תיטוע עוד יגיע היום שאני אתתה את הרחובות של ארץ ישראל. ואז הוא אומר, וכשזה מגיע, אומר, אני לא יכול לעשות את זה כל הזמן, כי יש לי תלמידים וזה לא מכובד ורב לא יכול ככה. אבל ביום העצמאות בלילה לפנות בוקר היה קם ומתתה את הרחובות של תל אביב. זה מה שהוא עושה. ככה הוא מספר פה על הדברים האלה, ללמד אותנו על המעלה של הדברים הפשוטים. לא להתרגל ולא לראות את הטוב ולא להרגיש אותו, אלא הטוב נמצא סביבנו תמיד. ומתוך כך, קצת לקראת סיום, אני חושב שנכון לדבר בכלל על נושא של הוצאת דיבה ולשון הרע, לא רק על ארץ ישראל, ראינו כמה נזרו מלהוציא תרומת ודיבה רעה על הארץ, אבל בכלל גם בין איש לחברו. ואני רוצה להקדים ולומר שיש חוק במדינת ישראל, חוק אזרחי, אחד מחוקי המדינה, שהיום הוא נהיה גם מאוד פופולרי, כל אחד אומר עליך חצי משפט, ישר מה אתה מהם עליו, תזהר, נכון? תביעת, יש לזה גם עוד שם, תביעת דיבה, נכון? תביעת דיבה, ממש מזכיר את הוצאת דיבה, כן? ממש לקחו את זה מהמרגלים, הוציאו דיבה על הארץ, ממש צדיקים, ברוך השם. מה אתם אומרים? יש, יפה, לא, המדינה לקחה את חוק, את לשון הרע, וחוקקה את זה בחוק. איזה יופי, נכון? נו, מה אתם, מה? אתם רואים לפי השאלה שלי שאני הולך קצת פקפק בזה, נכון? אבל לכאורה, לא, אבל לכאורה זה, עזבו, גם עוזר, לא. זה יפה שרואים בלשון הרע, ערך רע, עד כדי שזה דבר אסור, ואפילו בצרים סמים אפשר להוציא ממון. למה זה לא הולך כל כך, החוק הזה? למה לא? כי יש לו טענות הגנה. שאם אתה טוען את אותן טענות הגנה, אתה נפטר. מה טענת ההגנה המרכזית שמחוקקת בחוק, שאז אתה לא יכול לתבוע? מה אמרתם? אמת דיברתי. מה אתה רוצה? אם דיברתי אמת, אני לא מוציא דיבה. האם זה נכון על פי ההלכה? שקר וחזב. שקר וחזב. מה זה להגיד שקר על בן אדם? זה לא נקרא לשון הרע. להגיד שקר על בן אדם, משהו לא נכון, זה נקרא מוציא שם רע. זה חמור מאוד, זה גרוע מאוד. ולשון הרע זה לדבר אמת. אבל אמת רעה. ראית כמה הוא קיבל במבחן? ראית איך הוא נפל מנכסיו? ראית איך הוא מתנהג? אבל הוא מתנהג ככה. אבל זה אמת, אבל זה לשון הרע על פי הלכה, איסור תירה ממש. וזה דבר שהוא פועל פעולה, צריך לדעת את זה. אנחנו קל לנו לראות פעולות פיזיות, נתנו לך אגרוף, כואב, כואב לך, נכון? אבל איך התורה קוראת לאיסור לשון הרע? איך קוראת לזה התורה? ארום הקרעהו בסתר. אחד היית יכול להבין מה קרעהו בסתר, שאתה הולך פה בפינה נותן לו מכות, חס ושלום. זה גם כן. אבל מה זה מכה רעהו בסתר? שהוא בכלל לא נמצא פה, אבל אתה מכה אותו. איך אפשר להכות מישהו שלא נמצא? בפה, בלשון הרע. ולא סתם התורה אומרת בכוונה מכה, כדי שירד לך הסימון ויפול לך מפה לפה, שתבין ותרגיש שזה ממש לתת מכה. אפילו יותר כואב. אומר החפץ חיים באחד המשלים שלו בספר, שלחזור בתשובה מלשון הרע זה כל כך קשה. כי אם עשית למישהו מכה, זה לא טוב, אבל תשלם לו. כמה על הרופא? אני מבקש סליחה, מכילה, לא התכוונתי. כמה על הרופא? כמה ימים לא היית בעבודה? כמה זה בושה? כמה זה? קח כסף. אבל לשון הרע, במיוחד בדור שלנו, עם רשתות חברתיות, אינטרנט, דברים כאלה, הוא דימה את זה, הוא לא ידע, לא ידע מה זה רשת חברתית. הוא דימה את זה לבוא עם קרית של נוצות. נכון, יש נוצות, יש קרית עם נוצות. אתה בא ואתה נותן מכה אחת, הנוצות אפות. עוד מכה, הנוצות אפות. לך, בבקשה, תביא לי את כל הנוצות. איפה עכשיו תביא את הנוצות? ראיתי דרשה באיזה ספר של חכם סורי. אני אנסה כל פעם להגיד של איזה חכם סורי. תשמע דרשה יפה. הוא מדבר שם על אישה שהיה חטאה בחטא מאוד מאוד חמור. והיא רצתה לבוא ולעשות תשובה, אז היא רצתה לבוא לפני הרב, והיא גם הרגישה לא בנוח לבוא לבד, אז היא באה עם חברתה. אז היא באה והיא שותחת בפניו את מה שהיא עשתה ואת כל זה, והוא אומר לה, וואי, תשמעי, באמת, פה ושם, זה, תני לי לחשוב רגע מה עושים עם זה. ורגע לפני שהוא מדבר איתה ואומר לה איך לחזור בתשובה, הוא אומר לחברתה, ומה גברתי רוצה? לא, 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 אני בסדר. אני רק איתה, מכירים את זה? אני רק איתה, אני בסדר. אז הוא אומר לה, כן? אז הוא אומר להם, רגע, לפני שאני עונה לך, אני מבקש שכל אחד תצא. עד גברתי שבאת לפה עם הסיפור הגדול, תלכי כחלק מהתשובה ותביא אבן ענקית, הכי כבדה שאת רואה בחצר, תבואי איתה, שימי על השולחן פה לפניי. ואת גברתי בבקשה תאספי הרבה אבנים קטנות, הרבה הרבה הרבה, ותבואי את. לא, תבואי, תשימי את זה, טוב? הן באות, והיא הולכת ככה. טוב, והיא, והיא, וזה מהכיסים, צ'טטה, בוא, זה, מחכה, יושבת לה ככה בשקט, ואז הן מצפות לראות מה, איך זה קשור, מה זה. אומר להם, עכשיו כל אחת תחזיר כל אבן למקומה. זאת עם האבן הגדולה, הצליחה להחזיר למקום? הצליחה. למה? יש עדיין בהבנה, באדמה את הרושם, איפה הייתה האבן. אבל איך תחזיר אבנים קטנות? איפה? לא יודע איפה זה היה. אותו דבר, הדברים הקטנים האלה, הנוצות שמתעופפות, קשה מאוד לחזור מהם, אומר החפץ חיים. זה לשון הרע, זה דבר קשה מאוד. וזה על אמת. ואיפה זה בא לידי ביטוי? המדרש מספר סיפור שקרה לרבי ינאי. רבי ינאי ישב במקור השביעי, למד תורה. והגיע שם איזה מעשה ברוחל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי. והיה מכריז ואומר, סיפור מפורסם, והפאנץ' ממנו הוא נראה לי הנקודה המשמעותית. מן בא אל מזמן שם חיים. את תראו לכם בחירת עכשיו היה מצליח לעשות, אומר, אני מוצאתי, יש לי, המצאתי תרופה לאריכות ימים. תרופה לאריכות ימים, וואי, ישר, כמה עולה, כולם היו רוצים לקנות, עובד, לא עובד, מה אכפת לי, יש סיכוי, לא ניתן לו $100, מה, שווה לעשות את זה, כולם רצים, בתור ארוך. רבי ינאי למד תורה, לא יכול לצאת לעזוב באמצע הלימוד. מה היא באה למיד בכלל? כן, ככה, בא לפני רבי ינאי, הווייתי בפשיט בתורגלני, ישב אצלו ולמד תורה, שם הוא שמע אותו מכריז מן בייסא מחיה, אמר לתא שק לאחה, בוא ותמכור לי. אומר לו אותו רוכל לרבי ינאי, אתה לא צריך, כבר יש לך. אז הוא אומר לו, לא, יש משהו שאני לא יודע על עצמי, איזה תרופה שאני נוטל, שאני לא יודע שאני לוקח אותה. כן, אטרח על יסל, הוא אומר לו, בכל מקרה תבוא, ואז הוא אומר לו, קח את הכסף. מה עשה? פתח ספר תהילים, אמר לו, הוציא לו ספר תהילים, והראה לו פסוק, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימין לראות טוב. כן, חפץ חיים אוהב ימין לראות טוב, מה כתיב בתרי, מה כתוב אחרי כן? נצור לשונך מרע אסור, מרע ועשה טוב. עכשיו, מה רבי ינאי? איך הוא מגיב לזה? תראו איך הוא מגיב לזה, זה מה שיפה פה. רבי ינאי שומע את הדבר הזה, הוא מכיר את הפסוק הזה יותר טוב מאיתנו, כולנו מכירים אותו, וגם את השיר שהנחינו לו, ואת כל המנגינות שעשו לו, אבל רבי ינאי מתרגש ומתלהב. ולמה הוא מתרגש ומתלהב? כי סוף סוף נפל לו הסימון שזה באמת זה. אתה יכול לקרוא 1,000 פעמים פסוקים, יכולים ללמד אותך 1,000 פעמים משהו, ולא נפל לך הסימון, ורק כשהוא עשה לו את התרגיל הזה, וכאילו הוא גרם לו להרגיש, ואיך, ומה, ופה, ואני גם רוצה, ואז הוא הראה לו את זה, אומר לו, אז נפל לו הסימון, והוא אומר ככה רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא את המקרא הזה, ולא ידעתי איכן הוא פשוט, עד שבא רוכל זה, והודיע לי מי האיש החפץ חיים, הוא הצליח להוריד לי את זה, ואנחנו מדברים על זה הרבה, על לרדת מהשכל הרגש. אתה יודע דברים, אתה מבין דברים, אבל אתה לא תמיד חי אותם. ופה הוא הצליח להוריד את זה, לחיות את זה. הרמב״ם במקור השמיני, הוא מדבר בדיוק מה זה רכילות, מה זה לשון הרע, ומה זה מוציא שם רע, מי שירצה, יעיין שם ויסתכל. אבל הנקודה המרכזית שאותה רציתי להעביר ולהבהיר, זה שלשון הרע זה על אמת. ומוריי ורבותיי, באמת לצערנו הרב, המציאות היום בכלל ובתקשורת וזה כל כך הרבה דיבורי אמת, כי מפחדים מתביעה, אז לא אומרים שקר בדרך כלל, אבל עם זאת אפשר לסלף את האמת ואפשר להפוך דברים. כשאנחנו היינו, סיפרתי את זה אני חושב, בחורים צעירים בישיבה התיכונית, אז היה אירועי פורים, אני הייתי בחור, הלכתי לראות את השמיניסטים איך הם עושים את אירועי פורים, והלכנו, היה לנו איזה ראש ישיבה שהוא היה בממוצע פחות מ10 דקות ביום בה. זה היה עסוק, היה הולך מפה מעביר שיעורים, אבל לא ראו אותו בישיבה. טוב, הישיבה שלנו הייתה בירושלים, לא רחוק מרחוב בר אילן, כן? אזור שם של סנדריה, מי שמכיר. ואני ראיתי שהתלוויתי לחבר'ה שהכינו לשמיניסטים, הם צילמו את הרבנים בישיבה, והם שאלו אותם, כמה זמן מרחק הליכה מהישיבה לרחוב בר אילן? אז סגן ראש הישיבה אומר, מקסימום 5 דקות. והמנהל אומר, 3 דקות לא יותר. והרם של שמי, של השמיניסטים אומר, גג 7 דקות. וזה, טוב, אמרתי, מה יוצא מהדבר הזה? הגענו להכתרה בפורים, ואני יושב, והיה איזה סרט שהכינו אותו לראות, ופתאום אני רואה שבמקום השאלה של כמה זמן הליכה מהישיבה לרחוב בר אילן, שאלו כמה זמן ראש הישיבה נמצא בישיבה כל יום. ואז פתאום אתה רואה, גג 7 דקות. וסגן ראש הישיבה אומר, לא יותר מ5 דקות. זה לסלף את האמת. זה לסלף את המציאות. והיום יש מומחים בדברים האלה, וצריך להיזהר ממה שראית. אתה לא יודע מה ראית. גם ראית, לא ראית, קודם כל חשדנות כלפי הכל, אבל בעיקר לחפש את העין הטובה, כי אחרת יהיה פה מחלוקות וריב כמו שפתחנו, מהכל אפשר לייצר מריבות, והעין הטובה היא זו שתבנה ותעביר את הדברים. ולסיום אני רוצה לומר ככה, למה כל כך רע לדבר עם זה אמת אחד על השני? מה רע בדבר הזה? אומר הפסוק בקהלת במקור התשיעי, אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון. הנחש הוא מקיש אותך, נכון? הוא מקיש. מה הוא מרוויח מהדבר הזה? הוא לא מרוויח שום דבר. הטעם שיש לו בפה, כולנו יודעים, זה טעם של אפר, ואפילו לא אוכל את החיה או את הבן אדם שהוא מקיש אותה. אין לו שום יתרון. אומר המדרש, האריה הוא דורס, הוא רע, הוא אכזרי מאוד. הוא רואה איזה איילה כשהוא רעב, הוא הלוויה, והולכים ותופסים אותה. אבל אחרי זה, לכמה שעות או כמה ימים, אני לא מומחה בדבר הזה, הוא לא יטרוף. למה הוא לא יטרוף? כי הוא לא רעב. חבל להשקיע אנרגיה. גם אם הוא מתנהג רע, הוא עושה את זה לאיזושהי תועלת. אבל הנחש זה רע ביותר. הוא משתמש בלשון שלו בלי שום ערך ותועלת. לא רק עושה רע, עושה רע בלי סיבה. ובעל לשון הרע זה אדם שלאו דווקא מרוויח, מתחרה עם חבר שלו, לשתיהם יש פיצריות ולכן הוא מלכלך עליו חס ושלום. אלא עצם היכולת של הבן אדם כל הזמן לחפש ולדבר על חברו, זה יוצר פילוג ואין יתרון לבעל הלשון, ככה אומר המדרש. והירושלמי המפורסם, שכולנו מכירים, אבל הוא מסיים בדברים הבאים, והוא קשור מאוד להתחלה. אתם זוכרים שראינו שהקדוש ברוך הוא הקפיד יותר על כבוד ארץ ישראל מאשר על כבודו. הוא הקפיד יותר על הכבוד ההדדי שיש בין עם ישראל ועל הלשון הרע שהם דיברו על הארץ מאשר על זה שהם עבדו עבודה זרה. וכך אומר הירושלמי המפורסם, אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד כולם צדיקים היו, אבל היו להם דילטורים, היו מלשינים, היו מדברים רעה ושרה אחד על השני, ולכן היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. אבל אחאב, שהוא היה מלך רשע מאוד, מלא עבודה זרה, הוא ואיזבל וכל הדברים הללו, עם כל זאת דורו של אחאב עבודה זרה, אבל שלא היו בהם דליטורין, היו יורדים למלחמה ונוצחים. כן, זה היסוד הגדול הזה, מתוך האחדות הזאת, מתוך ראיית הטוב. ולסיום נאמר, בעניין הפרשה שלנו, בהמשך למה שהתחלנו וכל מה שדיברנו, זה בדיוק ההבדל בין המרגלים, בין יהושע וכלב לשאר המרגלים. יש שני ביטויים שמשתמשת בהם התורה, זה לשולחן שבת מה שנקרא, שני ביטויים שמשתמשת בהם התורה על המעשה שעושים המרגלים. יש מעשה אחד ששלחו אותם לתור את הארץ, לתור את הארץ, ובמקום אחר כתוב לרגל. מה ההבדל בין לתור לבין לרגל? ההבדל הוא כזה, זה מה אתה רואה. תראו, אני נוסע הרבה פעמים ליד העיר העתיקה בירושלים, כבר לא מתרגש במחילה. שנים למדתי ברוב המוסלמי, היינו עוברים שם כל יום ליד הכותל. משהו נהיה בך רגיל בדבר הזה. אבל כשאתה תייר, ראית? ראית את הבניין הזה? ראית, כן? זה תלוי איך אתה מגיע ומסתכל. אם המרגלים היו באים לתור, הם היו רואים בעין טובה. אבל הם באו לרגל, מלשון רגל, מלשון דבר נמוך. והדבר תלוי בנו. לא רק במה רואים, אלא באיזה מקום אתה יוצא. ואם אנחנו נשכיל לדעת ולראות את הכל באמת בעין שהיא יותר טובה, אז נסיים עם מה שמופיע בסוף הפרשה, בפרשת ציצית. שם כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם, ורק אז אחרי עיניכם. מה העין רואה? מה שהלב חומד. אם הלב חומד לראות טוב, לראות אהבת ישראל, הוא גם רואה טוב. הוא גם רואה טוב, אבל אם הלב חומד לראות רע, אז גם הוא יראה את הרע בעין שלו, ולא נגיע מזה לשום מקום. בעזרת השם שנזכה לראות טוב אחד בשני. אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן קשיא.